פרשת דברים. בפרשת השבוע משה חוזר בקצרה על האירועים המרכזיים שאירעו מיציאת מצרים ועד הכניסה לארץ. האירוע המרכזי שמתואר בפרשה הוא חטא המרגלים. בחטא המרגלים נאמר, ויבכו העם בלילה ההוא. דרשו חז"ל במסכת תענית בדף כ"ט עמוד א', אמר רבי יוחנן, תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. משמעות הדבר שהמאיסה בארץ ישראל היא השורש לכל הפורענות שתבוא בהמשך גם לחורבן בית המקדש הראשון וגם לחורבן בית המקדש השני. וכדי לחדד את כך שהמאיסה בארץ ישראל היא הייתה שורש החורבן, מספרים חז"ל בתענית למד עמוד ב', וכך מפרש שם רש"י, כל ערב תשעה באב היה יוצא כרוז ואומר צאו לחפור, וכל אחד היה יוצא וחופר לו קבר. למחרת היה יוצא הכרוז ואומר, ייבדלו החיים מן המתים. וכך במשך כל 40 שנה, כל שנה, אותם שהיו בדור המדבר, אלה שלא מתו, קוראים להם קבר, נכנסים לקבר, ולמחרת חלק מהעם נשאר מת בקברו, וחלק יוצאים. וכך במשך 40 שנה. משמעות הדבר שכל 40 שנה יום תשעה באב הפך להיות יום החינוך לאהבת ארץ ישראל. בואו נתאר את מה שקרה במדבר לקראת תשעה באב. כל אחד מדור המדבר היה אוסף את בני ביתו והיה נפרד מהם, כמי יודע אולי השנה הוא ימות, ובמו ידיו היה חופר את הקבר ונכנס וישן שם כל הלילה, וכנראה כל בני המשפחה יושבים ודואגים ובוכים. כך אותו דור התחנך כמה צריכים לאהוב את ארץ ישראל ומה עונשם של המואסים בארץ ישראל. ולכן אותו דור שמת במדבר הכשיר למעשה את הדור החדש שזכה להיכנס לארץ, וכאשר יהושע עובר את הירדן ומתחילה המלחמה על כיבוש הארץ, אנחנו כבר לא שומעים את התלונה שהתרגלנו לשמוע אותה, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, אלא כולם כאיש אחד מצטרפים ליהושע בכיבוש הארץ. אם כן, תשעה באב הפך יום של בכייה לדורות. אבל אם אנחנו מעיינים בדברי השולחן ערוך, אנחנו מוצאים דבר מפתיע, וכך כותב השולחן ערוך בסימן תקנ"ב. אין אומרים תחינה ערב תשעה באב במנחה משום דאיקרי מועד. כלומר, בערב תשעה באב בתפילת מנחה לא אומרים תחנון. מדוע? כי תשעה באב נקרא מועד. בסימן תקנ"ט אומר נפסק בשולחן ערוך, אין אומרים תחנון ולא סליחות בתשעה באב, ואין נופלים על פניהם משום דמיקרי מועד. שוב, תפילה של תשעה באב בלי תחנון, בלי סליחות, ומוסיף שם הרמה, ולכן אין אומרים למנצח, מפרש שם המשנה ברורה, מדוע לא אומרים למנצח, שכתוב יענך אדוני ביום צרה, ואין שייך לומר זה. מה משמעות הדבר שתשעה באב נקרא מועד, ולכן התפילה דומה לתפילת חג? ההסבר לכך במסכת מכות, מספרת שם הגמרא על רבן גמליאל, רבי אליעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא, שראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? כלומר, אנחנו רואים פה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, אז למה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? כלומר, הוא עונה להם בשאלה. לכאורה הם היו צריכים להגיד לו, אנחנו שאלנו ראשונים, אבל הם עונים לו. אמרו לו, מקום שכתוב והזר הקרב יומת, עכשיו שואלים הלכו בו ולא נבכה. כלומר, איך אפשר שלא לבכות לראות שואלים יוצאים מבית קודשי הקודשים מקום שנאמר בו הזר הקרב יומת, אמר להם רבי עקיבא, לכן אני משחק. בדיוק בגלל זה אני שוחק. מדוע? כתוב בישעיהו בפרק ח', והעידה לי עדים נאמנים, את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו. שואל אותם רבי עקיבא, והרי אוריה בבית ראשון היה, וזכריה בבית שני. אם כן, מדוע קושרים את שני האנשים האלה? אלא תלה כתוב את נבואת זכריה בנבואת אוריה. באוריה נאמר בספר מיכה, לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים אם תהיה והר הבית לבמות יער. כלומר נבואת חורבן. ובזכריה נאמר, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב שנים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. אמר רבי עקיבא, עד שלא נתקיימה נבואת אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואת זכריה. ועכשיו שנתקיימה נבואת אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. סיימת הגמרא, בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. וננסה להבין מה המחלוקת ביניהם. יש הבדל בין הבוכה לשוחק. בכי מסמל ייאוש, שחוק מסמל תקווה. כולם רואים את אותו דבר. כולם רואים את השועל יוצא מבית קודשי הקודשים. אין פה מחלוקת האם זה שועל או זה כהן גדול. גם רבי עקיבא לא אומר להם לא ראיתם טוב. אלא ודאי שכולם רואים את השועל שיוצא מהמקום המקודש ביותר שיש לעם ישראל. אבל מה אומר להם רבי עקיבא? כשאתם בוכים, בכי מסמל ייאוש, חוסר תקווה. גם כשבוכים אין חשק ואין רצון גם לעשות שום דבר. לכן אומר רבי עקיבא, אסור להתייאש. דווקא נבואת החורבן שהתקיימה צריכה ללמד אותנו שכמו שהקדוש ברוך הוא קיים את נבואות החורבן, כך עתיד הקדוש ברוך הוא גם לקיים את נבואות הנחמה. ולכן אנחנו לא צריכים להתייאש מהחורבן, להגיד שהדבר, המציאות הזאת כבר עבודה ולא ניתנת לשינוי, לעמוד כחסרי עוני מול המציאות, אלא אנחנו צריכים לשאוב כוחות מנבואת הנחמה ולהתחיל לפעול ולעשות. וחכמים הסכימו לדבריו ואמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. כלומר, הראייה שלך לראות מן החורבן את הנחמה, זו הנחמה הגדולה ביותר שיכולה להיות. את המחלוקת הזאת מצאנו גם במסכת בבא בתרא בדף סמך עמוד ב'. מספרת הגמרא, כשחרב בית המקדש בשנייה, רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. כלומר, אנשים הגיעו לייאוש גדול וקיבלו על עצמם שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. אמר להם רבי יהושע, למה אתם לא אוכלים בשר ולא שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שמקריבים ממנו ועכשיו המזבח בטל. איך אפשר לאכול בשר? הרי בשר הקריבו בו קורבנות, אז אנחנו נאכל בשר כשהמזבח בטל? אמר להם, נשתה יין. אמרו לו, איך אפשר לשתות יין שמנסחים ממנו ועכשיו בטל? אז אם כן, גם יין אפשר לשתות. כיוון שהיין היו מנסחים על גבי המזבח, לכן המזבח בטל, אנחנו גוזרים על עצמנו שלא לשתות יין. אמר להם, אם כן, גם לחם לא נאכל. מדוע? שבטלו המנחות, והמנחות היו מביאים מהחיטים. אמרו לה, אפשר בפירות, אולי אתה צודק, נאכל אם כן רק פירות. אמר להם, פירות לא נאכל, שכבר בטלו הביקורים, שביקורים היו מביאים מפירות הארץ. מים לא נשתה, שכבר בטל ניסוך המים, שהיו מנסחים בסוכות. שתקו. אמר להם, בניי בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה. כלומר, לא להצטער על חורבן בית המקדש, ודאי שאי אפשר. איך אנחנו יכולים לעבור בשלווה על אירוע כל כך קשה לעם ישראל? אבל מצד שני, להתאבל יותר מדי אי אפשר. שאין גוזרים גזרה על הציבור, שאין הציבור יכול לעמוד בו. בא. אלא אמר להם, נעשה דברים שיזכיר לנו את החורבן. אמרו חכמים, סד אדם ביתו בסיד ומשייר דבר מועט, עושה סעודה ומשייר בה דבר מעט, ושמים אפר מקלה בראש חתנים, אם כן אנחנו צריכים לעשות זכר לחורבן. שוב, מה כאן המחלוקת בין רבי יהושע לבין הפרושים של אותה תקופה? המחלוקת ביניהם דומה למחלוקת שהייתה בין רבי עקיבא לחבריו. גם אותם פרושים מיואשים, חושבים שיותר לא תהיה תקווה. הם לא מאמינים אולי שתהיה תקווה, ולכן הם גוזרים על עצמם גזרות קשות. אומר להם רבי יהושע הפוך, אנחנו צריכים להתעודד, אנחנו צריכים לפעול, אנחנו צריכים לעשות. אסור לנו לשקוע בייאוש החורבן, אלא אדרבה, החורבן צריך לעודד אותנו ולעורר אותנו לעשייה כדי להביא את המקדש לבניינו. ולכן נאכל בשר ונשתה יין ונאכל פירות, נחיה חיים רגילים, אבל אנחנו נזכור את חורבן המקדש, אבל לא כל אבלות של ייאוש, אלא זיכרון שבא לתת בנו כוחות מחודשים וחדשים כדי להביא לבניינו. על כך אמרו גם בירושלמי במסכת ברכות, מעשה באדם אחד שהיה עומד וחורש בזמן החורבן, געתך פרתו, עבר שם גוי אחד ואמר לו, עתר פרתך ועתר מחרשתך מפני שבית המקדש חרב. געתה פרה פעם שנייה, אמר לו אותו אחד, אסור פרתך ואסור מחרשתך, כלומר מיד תחזור בחזרה לחרוש. למה? שהרי נולד משיח מושיעם של ישראל. אמר לו, מה שמו? אמר לו, מנחם שמו. גם כאן הגמרא בירושלמי מביאה את אותו רעיון. חורבן בירושלים, אותו יהודי עומד וחורש, הוא לא ידע שהחורבן, ואומרים לו, תשמע, תפסיק לחרוש. איך אפשר לחרוש כשחורבן המקדש בעיצומו, והיהודי הזה מפסיק לחרוש. אבל מיד אחרי כן, לא נותנים לו הרבה זמן להפסיק ולהיות שקוע באבל. מיד אומרים לו, בחזרה תלך ותמשיך לחרוש. למה? מכיוון שברגע זה נולד המשיח, כלומר, ברגע החורבן כבר התחילה גאולת ישראל החדשה. לכן, אם כן, אנחנו מבינים אם כן, מדוע דווקא בתשעה באב, כל תפילות תשעה באב, יש גם איזה סממן של תפילות חג. לא תחנון ולא סליחות, ולא אומרים תחנון כבר ערב תשעה באב. מדוע? יש לנו כאן את החיבור המיוחד שבין האבלות על חורבן המקדש, ובין קרא להם מועד, כלומר, האמירה שצריכים להתעורר ולהביא לבניינו של המקדש. ממילא, אנחנו צריכים מיום תשעה באב הזה להתחיל ולפעול בכל מה שבכוחנו ויכולתנו כדי להביא לבניינו של בית המקדש ולחידוש אבותיו הקורבנות. והיא רצון שמתוך עשייה שלנו נזכה כבר עוד השנה שתתקיים בנו נבואת זכריה, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו.